כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. חדר, יובל שמעוני.
נראתה האש, ומסביב לה ומעליה השמיים העצומים של הלילה, ששום סדרה או חורשות לא היו בשוליהם כדי לזכר אליהם צמרות. היו רק השדות החרושים שקודם נבלעו תלמיהם בחושך, ועכשיו נחשפה עירייתם בנוגע האש. ועל הכביש, רנו 12 לבנה ישנה נוסעת אל הבסיס הצבאי שבו מתחוללת השריפה. מה קרה? מי מת? למה מת? אלה השאלות שאוחזות בבטן הקוראים עם פתיחת הרומן חדר מאת יובל שמעוני, רומן שמיד עם פרסומו ב-1999 היה ברור שמדובר ביצירת מופת, כמעט תופעה, והוא נחשב עד היום לאחד הרומנים הגדולים שנכתבו בעברית. חדר מורכב משלושה חלקים שלכאורה שונים זה מזה ולא מתחברים. החלק הראשון, המנורה, מתאר חבורה של חיילים בבסיס צבאי שמצלמים סרט הסברה. ברקע מתחוללת שריפה, ואדם עולה באש. החלק השני, המגרה, מתרחש בפריז, ובו צייר מוליך שלושה קבצנים אל חדר מתים כדי שישמשו לו מודל לציור תמונה מפורסמת של ישו. החלק השלישי בספר, הקצר ביותר, נקרא הכס, והוא כתוב כאגדה, על מלך וכהן גדול שמשעבדים את העם למלאכת הקמת אנדרטה לאל שלהם. הפרופסור אבנר הולצמן מתחכה אחר הקו המחבר בין שלושת חלקי הרומן.
כדי להבין מה מתרחש ברומן הזה, צריך פשוט לתאר את המבנה שלו. הוא נחלק לשלושה חלקים בלתי שווים באורכם, כי שני שלישים ממנו תופס החלק הראשון, שהעלילה החיצונית שלו דלה וטריוויאלית לגמרי. הוא מתרחש כולו בתוך חדר בבסיס של חיל האוויר, שבו שמונה חיילים וחיילות, חלקם סדירים, חלקם אנשי מילואים, עסוקים במשך שעות אחדות בהכנת סרטון הדרכה לטירונים, ומתעדים את מעשיהם במצלמת וידאו נוספת. רק בדיעבד אנחנו מבינים שתהליך ההסרטה ייקטע באסון, אדם יישרף חיים, וחוקר מקרי מוות יישלח אל הבסיס כדי להבין ולחקור מה קרה. אותו חוקר הוא גיבור נוסף ביצירה, הוא איש לא צעיר, איש כבוי, איש מובס, הוא נעזר בקטעי התיעוד המצולם והמוקלט ששרדו, והצפייה שלו בקטעים האלה היא המסגרת החיצונית של אותו חלק בסיפור העלילה. מהלך האירועים באותו חדר וסביבו נמסר באופן לקוני, כמין דיווח שמתאר מראות, התרחשויות קטנות, קטעי דיאלוגים, אבל למעשה גם הוא מסגרת, משום שעיקר ההתרחשות היא פנימית. החלק הזה עשוי כרצף של מונולוגים פנימיים, של הרהורים של הדמויות, והוא בונה אותם באופן מובחן. הרס"ר הצלם גידי והעוזרת שלו החיילת מירב, הבמאי שכטר, התאורן אירן, המקליט יוסי, השחקן מיקי, החיילות כנרת ונעמה, כולם עסוקים בפעילות קולקטיבית תפלה ומטופשת, אבל במקביל כל אחד מהם מנהל חיי נפש עשירים, שיש בהם גם איזה כאב או פצע או משהו שאינו חדל להציק להם, בגלל שכל אחד מהם נושא איתו חוויות של אלבון, של צער, של החמצה, של השפלה. זה באמת מתואר בפרטי פרטים. למשל, הבמאי שכטר נזכר פתאום בחוויות טראומטיות ממלחמת לבנון הראשונה. מירב החיילת חיה את אלבונה של אחותה שבוזתה בפומבי בשעת טקס נישואיה, ועוד ועוד.
צורת הכתיבה בחלק הזה של הרומן מעניינת. מחד, תיאור העלילה הרגיל, מה קורה שם בחדר, בעבודה על הסרט, השריפה, חוקר מקרה המוות שמגיע לבסיס. ומנגד, בסוגריים ארוכים, מתוארת תודעתן של כל אחת מהדמויות, המחשבות שלהן, הזיכרונות, הכמיהות, האכזבות, היסטוריה אנושית מפורטת מאוד. הנה יובל שמעוני קורא קטע מתוך החלק הראשון של הרומן. הקטע מתאר חוויה שבה נזכרת החיילת נעמה, שיחה שהייתה עדה לה בשעה שנסעה באוטובוס.
במלחמה, כשנסעה נעמה פעם באוטובוס מאחותה עם קופסת הקרטון של מסכת האבח, שמע לפניה שיחה בין אישה מבוגרת לאיש זקן. והתפלאה אז נעמה שגם נשים בגיל הזה יש להן חלומות בדיוק כמו שלה. זה היה קצת מצחיק בעיניה, וגם עצוב ויפה מאוד מאוד שהחלומות האלה לא נגמרים. האישה שנעמה ראתה רק את כתפיה הגלגלות וצערה השחור, שאולי נצבע אבל היה סמיך ומבריק, אמרה, בטח שאני צריכה, מה זאת אומרת? מי לא צריכה? בשביל לעשות איתו דברים, הכל לעשות איתו, מה זאת אומרת? לצאת איתו, לדבר איתו, אני רוצה שהוא ידאג לי, שיהיה אכפת לו ממני, כן? אבל לא רק, שיפנק, למה לא? אבל לא רק. עכשיו, הבוס שלי בעבודה, זה לא ככה, יש משיכה, יש, אני לא אומרת שלא. אבל הוא קודם כל האישה שלו עובדת אצלנו, ואני גם כן לא מחפשת בכלל קשר עם נישואים. למה לי את זה? אני רוצה משהו סולידי. אפילו שיש משיכה, יש, אני לא אומרת שלא. אבל מה זה משיכה? זה לא מספיק משיכה. הנה, רק היום יצאתי לקנות משהו בצהריים, סתם הוגש, שיהיה לי עם הקפה. ביקשתי שקית לקחת את זה, שיהיה לי כשאני שותה. אז הבעל בית אומר לי, תשבי, תשבי, תשתי אצלנו, אני מזמין אותך. איך זה? ואחרי זה הוא עושה לי, יש לך קול שקט כזה, עדין. והם שניים שם, היה גם השותף שלו, בדיוק יצא מהמטבח, אמר משהו לערבי. אז גם השותף שלו אומר לי, תשבי, תשבי, את בטח עבד כל היום, נופלת מהרגליים. והסתכל לי על הרגליים, ככה מלמעלה למטה, זה לא מביך אותך שאני מדברת ככה? לא, אמר הזקן, ונעמה ראתה רק את אורפו וצבון החולצה ששפתו נשחקה. אתה מבין, כאלה דברים, אבל זה אני לא מחפשת, זה לא בעיה כאלה דברים. זה אם הייתי רוצה, אז זה לא בעיה בכלל. אבל מה זה, כלום, היום בא, מחר הולך. שלא תבין אותי לא נכון, בטח שאני רוצה להיות מחובקת. מי לא רוצה להיות מחובקת? אבל לא עם כל אחד. תראה, אני התרגלתי לגבוה מאוד, ואחרי זה רק רוצים עוד יותר גבוה. ככה זה בחיים, לא? אתה בטח יודע את זה. עכשיו, בחורים צעירים, זה לא מעניין אותי צעירים. אני אין לי גישה לאיזה ילד. אולי הוא יבין אותך, אולי. אבל מבוגרים זה אחרת. הם עברו דברים, הם מבינים מה קורה איתך. 45-50, אחד כזה אני מחפשת. וזה קשה, זה קשה. למה גבר שהולך לו, אחד שמצליח והכל, שכבר התבסס וכל זה, הוא לא יעשה פשרות. אחד כזה שיכול להשיג כל בחורה ולחיות איתה על רמה, הוא לא יעשה פשרות, ואני גם כן לא מתפשרת, אתה מבין אותי? וזה לא שאני נאיבית, תאמיני שלא. מזמן אני גמרתי להיות נאיבית. מי שנאיבית, החיים מורידים אותה בסוף ככה, עד לפה. ונעמה שעמז את נעלה מתחככת ברצפת האוטובוס, כאילו מאחה שם סיגריה, ומיד אחר כך את הצחוק הקטן שצחקה. אני מסתכלת ככה ואומרת לעצמי, אין אהבה, אין, ככה זה, מה שיש זה סך הכל הצטרכות. הצטרכות, כן, זה רק שצריכים אחד את השנייה. וצריכים זה לא אוהבים, צריכים זה אוהבים, צריכים זה צריכים. כי מה כל הדיבורים האלה מהסרטים? זה רק בסרטים זה ככה, לא בחיים. איפה בחיים קוראים כאלה דברים? אבל ישר אני תופס את עצמי ככה ואומרת, למי את מספרת סיפורים, רינה? מה זה הצטרכות? על מה את מחרטטת בכלל? הצטרכות זה הצטרכות ואהבה זה אהבה. ונעמה, שהתכופפה קצת לפנים כדי להקשיב לה, חשבה אז על אחותה שנשארה לבדה על הגג בלילות בחדר האטום שהיה כל דירתה, ועל הוריה שבתמונות החתונה עדיין חייכו זקופים ויפים כמו שחקני קולנוע, ועליה עצמה, נעמה, יום שני לפנות ערב, את הנערה עם השיער השתני וסרט הכתיפה השחור, נופפתי לך לשלום בידי ואת לא ראית, הפרחתי אלייך נשיקה באוויר, ואת לא הרגשת, עכשיו. At me that wane years you dreamed me up and left me here how long was I dreaming for הפרופסור ניסים קלדרון מזהה בספר שתי מילים שבעיניו הן מילות המפתח קום צא
שתי מילים מקראיות.
אפשר להגיד במילה אחת שיובל שמעוני כותב על סבל ועל הדרך שאנחנו יכולים לחיות עם סבל, אבל זה נראה לי בנאלי. אולי אני אסביר את האיכות של הספר באמצעות שתי מילים. דווקא ספר של אלפי 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 מילים, כדאי להסביר אותו בשתי מילים. החלק השני של הקלושרים שבאים להעמיד פני ישו נגמר בשתי מילים, קום צא. שתי המילים האלה לקוחות מהתנך, והמצב של שתי המילים האלה, הייתי אומר, מייצג מאוד את יובל שמעוני. את המילים אומר יואב לדוד המלך אחרי שהרגו את אבשלום שמרד בו. דוד מאוד כועס, ולא רק כועס, אבל הוא איבד את בנו. והוא נכנס, היינו קוראים לזה מונחים מודרניים, דיכאון, קשה מאוד. מסרב לתפקד, מסתגר, ואז בא אליו יואב ואומר לו, תראה, אנחנו בעצם הצלנו אותך ואותנו. כי אם אבשלום היה מצליח במרידה שלו, אתה היית מת, ואנחנו היינו מתים כולנו. לכן קום צא. שתי המילים החזקות האלה, איך אדם יוצא מאבל על מות בנו, איך אדם מקשיב לאיזה היגיון אכזרי, איך אדם מתמודד עם המתח שבין האסון אולי הכי גדול שיכול לקרות לאדם. אם אני חושב שיציל אותנו אלוהים מאובדן בנינו, עם דברים אחרים קל יותר להתמודד, ויחד עם זה הוא יוצא. התמודדות עם האבל הקשה ביותר, שאצל יובל שמעוני זה התמודדות עם הצליבה של ישו, זה התמודדות עם שריפה של אדם שמתאבד כנראה ברקע, זה התמודדות עם הרצון להקים מצבה למוות, כמו שהקימו את הפירמידות או משהו כזה. כשאצל יובל שמעוני זה מיד גם מתורגם לשאלה, איך אפשר בכלל לכתוב על זה? מה זה בכלל לכתוב ספרות? מכיוון שאם אני מתאר רגע, נגיד הרגע שבו דוד קם ויוצא, והוא קם ויוצא, מה בקשר לרגע הקודם שמסביר את זה? יש את הרגע הקודם שהוא איבד את אבשלום, ויש את הרגע העוד יותר קודם שאבשלום ברד בו, ויש את הרגע העוד יותר קודם של אבשלום עם השיער המדהים הזה שנתפס באלה. איפה מתחיל סיפור? איפה מתחילים סיפורים בכלל? האם יש התחלה אמיתית לסיפור כדי להסביר אותו בשלמות? הכתיבה של יובל שמעוני ממחישה לנו שלסבל או ליציאה מן הסבל אין התחלה ברורה. ההתחלה היא תמיד שרירותית, והסופר מחויב ליצור איזה שרירות של התחלה, והוא לא נוח לו עם השרירות הזאת. הוא צריך להתמודד איתה, לריב איתה. אותו דבר לגבי המקום. כאשר אתה מתאר קלושרים בפריז, האם זה קשור לטירונים בצבא בישראלי? האם אנחנו מנותקים מהסמל הזה של ישו? האם באמת יהודים יכולים להיות מנותקים מהסמל של ישו? מה הגבולות של המקום? ולכן, בפרק האחרון של החדר, מנסים לתמצת את המקום לאנדרטה. עכשיו, האנדרטה הזאת צריכה להכיל את כל העולם. כולה. ואז אתה רוצה כל כך להכיל, 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 שבסוף היא הופכת להיות כמו אבקנים של צמח כזה שאתה נושף ונעלם. כלום. איך אפשר ליצור ריכוז של זמן ושל מקום ושל סיפור ושל בני אדם ושל סבל ושל התגברות על סבל בצורה שהספרות תמסור את זה? יש בספרות תמיד איזה מימד של ריכוז, של תמצות. אתה קורא את הספר ואתה עובר דרך, הייתי אומר, מינים שונים של מצוקות, שמצוקת האומן איננה נפרדת בהם ממצוקת האדם הנשרף, איננה מתייהרת עליהם, אבל גם איננה מצטנעת בפניהם. זאת אחת מהמצוקות, כי אנחנו זקוקים לריכוז הזה, לתמצות הזה. אנחנו כולנו זקוקים לסיפור שימחיש לנו את המציאות, ואם הוא לא יתמודד עם אינסוף הזמן ועם אינסוף המקום, ייתן לנו אפשרות לחיות בעולם אינסופי, עשיר מדי, מורכב מדי ומאוד קוסם, מאוד שובה לב.
יובל שמעוני, סופר ועורך רב זכויות, נולד בירושלים ב-1955. הוא למד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, היה עורך ספרי הפרוזה במפעל קסט לספרות ביקורים, ומשמש כעורך בסדרת הספרייה לעם של עם עובד. שמעוני, נכדו של אחד ממשוררי היישוב הראשונים, דוד שמעוני, פרסם את ספרו הראשון מעוף היונה בהוצאת עם עובד ב-1990. 9 שנים אחר כך פרסם את חדר, שהפך אותו לכוכב ספרותי של ממש. השימוש בעברית העשירה, המבנה הספרותי המתוחכם של הרומן, הזיקה למסורות אומנותיות ולשאלות פילוסופיות, העניקו לספר הזה את עוצמתו. בשנת 2014 פרסם שמעוני את הרומן רחב היריעה, קו המלח. שמעוני נוטה להתחמק מעין התקשורת. הוא לא מתראיין, ממען להסביר את יצירתו. לא פעם כונה סלינג'ר הישראלי, כביכול בשל הנטייה להסתגר ובשל הסירוב להיות פרסונה ציבורית.
סלינג'ר באמת ברח מהעולם, הייתה שם איזה, הייתי אומר, איזה תופעה נפשית של בריחה מוחלטת, אל אלמוניות. יובל שמעוני הוא אחד האורחים המוכשרים ביותר והפעילים ביותר. הוא שנים עורך בהוצאת עם עובד, הוא אחראי לעריכה של ספרים רבים מאוד, גם להצלחות רבות ושונות, שרה שילה, סופרים רבים אחרים. הוא איש מאוד פעיל בשדה הספרותי. הוא רק לא איש שאוהב לפרש את יצירתו. קודם כל צריך לכבד את זה. ביאליק לא פרש את יצירתו, אלא לעתים מאוד רחוקות. פירושים, הייתי אומר, קצת מצחיקים. הוא אומר, רציתי לכתוב סיפור ילדים, יצא לי מגילת האש. אלתרמן לא פירש פעם אחת, לא, אמר מילה על יצירתו. הדמות של הסופר שרוצה ומעוניין לשוחח על יצירתו, וזה עמוס עוז בצורה מובהקת, והדמות של הסופר שאומר, אני את כל כולי השקעתי ביצירה, אני לא יכול להגיד יותר. החדר הוא מאות עמודים של ניסיון להגיד. אני לא יכול להגיד יותר, כל מה שאני אגיד יהיה מצמצם ויהיה מסולף, אז אני שותק. זה לא הסתתרות מהציבור.
הנה שוב יובל שמעוני קורא מתוך החלק הראשון של חדר, זיכרון של שכטר, הבמאי, ממלחמת לבנון הראשונה. החיילים היו שם במעין אולם לונה פארק מאולתר.
שמש במרום זורחת, אמא יוסי בנה שולחת.
מאחורי הדלפק סובב האפסנאי את הקסדה על קצה אצבעו. תורמי עכשיו, הוא תפס בשפת הקסדה והניף אותה הלוך ושוב, הלוך ושוב, כמכונית צעצוע שמוסעת במקום כדי לכונן את מנורה הזעיר. תן אותה לנונם, אחי, אמר החייל הגבוה. נראה אותם קולים אלה במשהו, אולי יצילו את הכבוד שלהם. בני הגבה הראה על שכטר, שעמד בירקתי העולם עם רצבי, ומימינם היו טבעות הבצל משכימות במחוות בתור שמן שחור מבעבע. וכאן לא סילק את ריחו של המת, כמו שלא סילקה אותו שלולית האפטר שייב המתנדפת. אני לא טוב בזה, אמר שכטר בשקט. מישהו אמר, אתה טוב בזה, נונמם? שאל החייל עם הפלנלית ואיף עוד מבט במחוות. כולה רוצים לתת לכם צ'אנס להפסיד בכבוד. מוותר על הצ'אנס, ענה שכטר. עזוב אמרים מן הפרוסה וריחף רגע מעל המחוות וזמזם ופנה גם משם. אופה, אמר החייל הגבוה. אתה שמעת אותו, אחי? תפסו ביטחון אלה. ירו על סקיוק ועל כמה בניינים חושבים נעשו רמבו. בן אדם, בן אדם, הרגת פעם נונמם. אחד על אחד. לא. ענה שכטר אחרי רגע מירקתי העולם. אחד על אחד, אמר החייל הגבוה. ככה שתראה לו קודם את הלבן בעיניים, שתריח לו את הזיעה, את הנשימות שתריח לו. ככה שתדע אם הוא אכל ארוחת צהריים ומצחצח שיניים או לא. רגע נשמע רחש טבעות הבצל במחוות, ואחר כך זמזם עזוב שוב, ואחריו שמע שכטר את הדריכה שלפני יריעה, ואת היריעה, ואת הצליל שאלה הקליה כשניתז מרצפת הבטון אל המכוניות. צליל מצטרם, מתארך, מדקק באוויר. ככה, אמר החייל הגבוה, ככה, ועוד קליה ניתז מן הבטון לפני נעליו של שכטר. ככה, אמר שוב, ושכטר נסוג מן העולם צעד אחר צעד, עד שיצא אל המקום שהריח עלה ממנו לשמיים התחולים, ומילא אותם סביב סביב, ממתאי הבננות והדובדבנים ועד לבנייני הפרוור שהופצץ. שחק אותנו נם, אמר מן הפתח החייל עם הפלנלית, יש לי הרגשה הפעם אתה לוקח אותה, לא ככה אחי? הוא פנה לגבוה שהנהן בקנה, ומעבר לשפת השק, שק חדש שלא נפרם אלא במקום אחד ורק חור הפה נראה בו, היה צווארו התופח של המת רצוע בתביעת השרשרת שנתלשה, וזיפים שחורים בצבצו שם, ורחו בא ועלה אל שכטר, מחליא וגודש את המחיריים, ואת הפה, ואת הגרון, ואת הריאות. מחרטומי נעליו המחודדים, ועד ברדס היוטה שלראשו, היה המת מחלחל אליו, ולא כדי שיגלגל אותו הלאה משם כרצונם, אלא כדי שישכב במקומו.
מבלבל את האב אמא מחכה בבית אוי לי יוסי זית אין.
החלק השני של חדר מסופר דרך עיניו של תלמיד לאומנות בפריז שעסוק בביצוע פרויקט הגמר שלו, ציור דמותו של ישו בעקבות ציורו של מנטניה, כלומר דמותו של ישו לאחר שחרורו מן הצלב, כשהוא שוכב ונראה מהפרספקטיבה של כפות רגליו. כדי לעמוד במשימה, מקבץ התלמיד שלושה קלושרים ומוביל אותם לחדר המתים בבית חולים. שם הוא מלהק אותם ומתחיל בביצוע מלאכת השחזור. אבל הפרויקט לא מצליח, הוא מסתיים גם הוא במקרה מוות. הקלושר שאמור היה לייצג את ישו המת ולצורך כך הוכנס למגירת המתים, מת שם באמת.
הוא מבקש ליצור וריאציה משלו על ציור מפורסם ישו המת. מאת אנדריה מנטניה מן המאה ה-16. לצורך זה הוא מתגנב באורמה אל חדר המתים של אחד מבתי החולים, יחד עם שלושה קבצנים, שהוא מביים אותם כישו ושתי המקוננות עליו. גם כאן יש איזה פער כמעט נורא בין הפטפוט השוצף של שלושת הקבצנים, לבין חיי הנפש הכאובים, העשירים, של הצייר שמביים אותם, בשתיקה גמורה, וגם החלק הזה הוא בעצם שחזור של תהליך המוביל לקראת אסון. אם החלק הראשון זה מוות בשריפה, כאן זה מוות בכפייה.
אבנר הולצמן אומר ששמעוני בספריו מרבה לחקור את נושא המוות.
אני חושב שליובל שמעוני יש איזה משיכה ל, איך להגיד, גילו להיות מין חוקר מקרי מוות, לשחזר תאונות. הרי זה בדיוק המבנה של הספר הקודם, של מעוף היונה. בדיעבד אנחנו מבינים שכל זה שחזור של אסון. באופן כלשהו זה גם מהדהד ברומן הבא שלו, כן? קו המלח, שהוא עוד יותר מורכב ושאפתני, וגם הוא מסתיים באסון. הוא כותב על המקריות, על השרירותיות, על האבסורד, על זה שהדבר הנורא ביותר יכול להקות בך מבלי שהיית מוכן אליו. זה הפער בין באמת ההיבטים הטריוויאליים עד כדי מטופשות של חלק מהאירועים לבין המוות שנוכח שם ברקע.
יובל שמעוני קורא מתוך החלק השני של הספר, המגירה, קטע המתאר את הזונה שמסתפחת לקלושרים לצורך ביצוע הציור של ישו.
ככה זה שגודלים על יד פיגל, היא אמרה. מה הם חשבו, שלא גודלים שם הילדים בכל הבניינים האלה על יד פיגל? בטח שגודלים, ככה זה ילדים, גודלים בכל מקום. איפה שלא יזרקו אותם הם גודלים. אבל שמה, פשוט לאיפה שאת לא הולכת ברגליים הקטנות שלך, את רואה את הכנפיים האלה של המולן רוז' שולחים אותך לעשות קניות, הן מסתובבות שם בקצה של הרחוב. שולחים אותך לדואר, הן מסתובבות שם שוב פעם בקצה. ולא מספיק זה, אז כל הדרך יש את הויטרינות האלה של המועדונים עם כל התמונות המלוכלכות שלהם. כמה שהן יותר מבריקות הויטרינות, ככה התמונות יותר מלוכלכות. אלה שהצטלמו שם, מקסימום ילבישו עליהם כמה כוכבים כאלה. כן, שכל המניאקים יבקשו משאלות. מה שהם מבקשים אלה יותר טוב שלא תדעו. הכי מרגיזים? לא שחסר מרגיזים, אבל הכי מרגיזים זה אלה שרוצים שתעשי להם קולות. מה זאת אומרת? אפשר לחשוב שבמקלת, אפשר לחשוב שבלי הקולות שלך מהתענוג הם לא יוכלו לחיות אלה אפילו רגע אחד. אז תשמע אדוני, זה מה שהיא הייתה אומרת להם תכף. התענוג שלי אדוני, אתה רוצה לדעת מה זה התענוג שלי? התענוג שלי זה רק שאני אקנה בזה אחרי זה משהו לילד שלי, זה התענוג שלי. בדרך כלל זה משתיק אותם על המקום. רק פעם אחת היה לאחד שאחרי זה התחיל להראות לתמונות, של ילדים זאת אומרת. לא מה שהם חושבים עכשיו בראש המלוכלך שלהם. יפים הם היו הילדים שלו, בן ובת, לבושים ככה כמו ילדים של הרובע ה-16. נחמדים כל כך שהיא לא תפסה בכלל מה אבא שלהם עושה עם אחת כמוה. הבת שלו בדיוק נשרו לה שיניים מקדימה, כמו לבן שלה בדיוק. רגע היה אפשר לחשוב שהם יכולים להיות חברים, היא והבן שלה. זה מה שעבר לה רגע בראש, עד שתפס אותה פתאום פחד שהוא הולך להראות לה אותם בתנוחות, את הילדים האלה, כן. אבל זה היה רק תמונות של יום הולדת שהוא הוציא. בלונים וקישוטים ועוגיים, נרות ומה לא. והילדה שלו התכופפה מעליהם, בת שש היא הייתה, ראו לפי הנרות. רק שלא הצליחה לחבות אותם ובכתה. בכתה, כן. נצצו לה דמעות מהפלש על הלחיים והסנטר. הם מתארים להם מה זה עשה לה? באמצע של החדר במלון, על המזרון המתונף, עם המגבת הזאת שמקופלת ככה. באמצע של כל זה, ילדה עם נרות של יום הולדת? ככה זה. הם אמרו שזאת עם הרגל בוכה מכל שטות, אז כנראה שגם היא ככה, בוכה מכל שטות. רק שאצלה זה הבפנים שרקוב. די, יותר מדי היא דיברה. היא התקדמה אל הכניסה האחורית, מנדנדת כל מה שהיה לה מעל הנעליים, 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 וניסתה לצוד את מבטו של השומר. מאחורי דלפק פורמייקה הוא ישב בעומק האולם, והביט בטלוויזיה קטנה, מרותק אליה כאילו העולם כולו נמצא בתוכה, וכאילו היה מי שצפה גם בכם ככה, מאחורי ענן, בעיניים מנומנמות, עד שנעמדה מולו זונה במעיל גשם שחור. התחילה לפתוח את המעיל מן הכפתור העליון, אבל מן המקום שעמדתם בו, ליד הרחבה שהאמבולנסים חנו בה, לא יכולתם לראות את בבואתה. מבעד לדלת הזכוכית נראה בפנים עציץ נבול, כמו עציצים במלון שעבדת בו, וגם כמה קורסאות שחורות, כאילו ימתינו בהן למתים שיקומו ויצאו.
שם הספר, חדר, מייצג אולי את הניסיון לתמצת את החיים ולהגדיר את גבולות ההתרחשות שלהם. ניסים קלדרון מפענח את משמעות המושג חדר בהקשר של הרומן הזה.
חדר זה מצב שבו אנחנו לוקחים את החלל האינסופי שמסביבנו ומצמצמים אותו. וזה צורך אנושי מאוד מאוד. אנחנו שוכחים איזה עסק תרבותי זה חדר. כי הרבה מאוד, כנראה אלפים בשנים, לבן אדם היו מערות. כשבן אדם עשה חדר, זה מעשה תרבותי. זה לא, לא קיבלנו את זה מהטבע. וכשהוא עשה חדר, הוא הגדיר לעצמו. מכאן עד כאן, זה משהו שמרחיב אותי, ומעבר לקיר יש אחרים ויש עולם. אני חושב שזה במובן מסוים מה שיובל שמעוני אומר. מכאן יש משהו שמרחיב אותי, זה הסיפור הזה, זה האנשים האלה, זה הפרק ההיסטוריה הזה, אבל אני יודע שמכאן יש עולם, אני יודע שמכאן נשרפים אנשים. חדר זה לא ההלך של אלתרמן. שהוא סמל נפלא. זה דבר מאוד מאוד פשוט. כמעט הייתי אומר שגור, אנחנו לא שמים לב שזה סמל.
כמובן שאתה מסיים לקרוא את הספר, אתה שואל את עצמך, מה מחבר? כן, מהו החוט המקשר בין שלושת החלקים, ומה המשמעות הכוללת של היצירה? יש כמה וכמה חוטים מחברים בעיניי. קודם כל, הווירטואוזיות הלשונית. חדר זה מפגן מופלא של דיוק לשוני, של עידון, של רגישות לשונית. יש פה ממש נגינה בכל כלי התזמורת של העברית. יש לשון תיאור חיצונית, מנוכרת, של מספר, לשון של מונולוגים פנימיים, קטעים של דיבור ישיר בעברית ישראלית. אני חושב שמעולם העברית הישראלית לא עברה בצורה כל כך חיה ומשכנעת אל הכתב, כמו בספר הזה. שילוב של ציטוטים ספרותיים, החל במחזות שייקספיר, וחלה בזמר ובפזמון הישראלי, וכל זה בתזמור ובתזמון מושלם. כל זה מוגש במהימנות גדולה, כל מי ששהה אי פעם במחנה צבאי, נאמר, יכיר את כל האביזרים ופרטי הפרטים המהימנים, הפריפריה הישראלית של עיירות פיתוח שממנה בא החיילת מירב, כל גיבור כאן והעולם שהוא נושא איתו, מי שהיה בהודו במזרח הרחוק, ימצא הדים לזה במחשבותיו של יוסי המקליט וכולי. וזה מוביל אותי לשאלה של ההגות. מהי ההגות? האם יש איזה צומת מחשבתי שממנו נובעים כל שלושת חלקיו של הספר? הייתי מצביע על שני מוקדים שאיכשהו מתחברים זה לזה. קודם כל השאלה הכאילו בנאלית על משמעות החיים ועל ממדי היקום. כלומר, כל אפיזודה כאן ברומן, כל תמונה, כל פרשת חיים, היא כשלעצמה עולם עשיר ומגוון עד אין סוף. גדוש פרטים, פרטי חיים זערוריים, וזה כל הזמן גם מוליך את הדמויות לשאול מה זה בעצם חיים, מהו הדבר הזה שקוראים לו חיים. למשל נעמה, אחת מגיבורות החלק הראשון, אומרת, מה זה הדבר הזה שקוראים לו חיים? היא אומרת שאלה החיים לא היו בכלל מה שהסבירו להם בשיעורי הביולוגיה, כשבחנו רקמות במיקרוסקופ והגדירו צמחים וחד תאים ואלמוגים, אלא כל דבר מן הדברים שמסביב, כל מה שרואים או שומעים או מריחים או נוגעים בו או תואמים. כלומר, החיים נמצאים בכל, ומצד אחר הספר אומר כמה החיים קטנים ואפסוסיים לעומת הממדים הבלתי נתפסים של היקום ושל הזמן. מוקד שני, לדעתי אפילו חשוב יותר, זאת החקירה של היחס בין החיים לבין האומנות. לפעמים האומנות מסוגלת, עם כל מגבלותיה, לעצב דימוי תקף של חיים, או שכל ניסיונותיה בתחום זה הם לשווא. העובדה היא שהכנת הסרט, שהוא גם אובייקט אומנותי, תיקתה בשריפה ובאסון, הציור בחדר המתים גם הוא ייקתה, באסון, האנדרטה המונומנטלית לא תושלם ותתמצא בסוף בחדור קטנטן של אבק פורח. כלומר, כל הספר הוא גם איזה מפגן של מוגבלות היכולת האנושית לעצב משהו אומנותי תקף ובעל ערך. אני חושב שעיקר העוצמה של חדר מצוי דווקא בחושר האמפתיה הבלתי רגיל של המחבר. הוא יכול לתאר את עליבות הקיום של בני אדם פשוטים, בינוניים, בדיוק ובעידון מופלאים, אף פעם בלי התנסות, והקורא שיוצא למסע בעקבות המחבר בעמק הבכה האנושי שנפרס לפניו, זוכה בסופו של דבר לחוויה מזככת. כלומר, בתוך העולם המורכב, האבסורדי, חסר התכלית, הסתום, המסובך, מה שמקנה טעם לכל הדברים, זאת ההיצמדות לפרטי קיומם של אנשים קונקרטיים במצבי חיים יומיומיים. מבחינה זאת, חדר הוא חוליה במסורת ההומניסטית העמוקה של הספרות העברית. אני אזכיר רק דוגמה אחת מתוך שכול וכישלון של ברנר, כשיחזקאל חפץ, העלוב העלובים, הפחות שבפחותים, פתאום מכריז, נצח נצח קר, הנה מושתה לקראתך לשוני החמה. אחד המשפטים הנפלאים בספרות העברית, כאן הלשון החמה מול הנצח הקר.
הכתיבה של יובל שמעוני בחדר, אבל בכלל גם הייתי מתמצת אותה במשפט הנהדר הזה של אלתרמן, נפלאים נפלאים עד אין חקר חייו הקדושים של הרגע. נפלאים נפלאים הם חיינו, המלאים מחשבות על מתים.
כל החוקרים כולם מסכימים כמובן על הראשית, הן על גיבוריה, אלוהים המלך, הכהן, העבדים, הן על הכמיה אשר הדירה את שנתם בלילות והפכה אותם הנה והנה על משכבם, והן איש מתפלא ששנתם נדדה ככה. הן חולק כמובן על העובדות הידועות, אף כי לא נותר שריד לא ממעשיהם ולא מן ההר שהועידו לכמייתם, הגבוה שבערי העולם. הר שלעומתו רכס מרו כולו כמוהו כתלולית שמשאירה אחרי הפרה בלכתה. אין גם מי שיערער על העובדה המוכחת שממלכה שלמה עסקה במלכה ואף העבידה בה את כל העמים שהביסה, גברים, נשים וילדים, כדי שישלם המעשה בתקופת חיים אחת.
הרומן חדר, כפי שהגדיר זאת חוקר הספרות הפרופסור יגאל שוורץ, הוא קתדרלה ספרותית בנויה לתלפיות. רומן דחוס ומורכב, ששואף לתפוס את מהות ההוויה האנושית, וגם מצליח לעשות זאת. עד כאן התוכנית על הספר חדר מאת יובל שמעוני. כאן באולפן, שירי לב-ארי. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul
avec la solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.